שלום. מה ההבדל בין ספירת העומר לספירת הגומר? פשוט מאוד. בספירת העומר קורה הרבה פעמים ששוכחים איזה יום, יומיים, שבועיים. בספירת הגומר לעומת זאת אין חשש שישכחו אף יום. התלמידים יודעים מצוין מתי הולך להגיע החופש הגדול. לפעמים הם מדייקים אפילו בימים ובשעות. כי החופש הגדול יוצא לי המון המון ציפיות, תכנונים, רעיונות, כמה זמן חיכינו לזמן הזה, שנהיה חופשיים, שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים, את כל הדברים שאנחנו מחכים להם. אבל הרבה פעמים, וזו תופעה שנתקלתי בה הרבה, כשמגיעים לסוף החופש הגדול, ואתה שואל איזה נער, נערה, תגידו, איך היה החופש? האכזבה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד נכנסו לחופש עם כל כך הרבה ציפיות ותכנונים ורעיונות, אבל הרבה פעמים כשמגיעים לסוף החופש מגלים שלא הספקתי כמעט כלום ממה שרציתי, סתם, הזמן עבר ומעצבן, לא היה שווה. צריך לחשוב למה זה קורה. אולי יותר חשוב מזה, זה מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה. אבל הייתי רוצה להתחיל מלהצביע על שתי טעויות מאוד נפוצות ביחס לחופש הגדול. הראשונה היא שהרבה אנשים רגילים לחשוב שהחופש הוא נוצר בשביל הלימודים. בן אדם לא יכול ללמוד בלי הפסקה כל השנה. והוא צריך איזה זמן של התפרקות, להשתחרר, להוריד את הלחץ, לנוח, כדי שיהיה לו כוח, והוא יוכל אחרי זה לחזור ללימודים עם כוחות מחודשים. לפי זה, החופש הוא בסך הכל האמצעי, שהמטרה היא הלימודים, שזה העיקר. אבל אולי בדיוק ההפך הוא הנכון. האמת היא שאם יש משהו שדומה לחיים האמיתיים, זה החופש יותר מאשר הלימודים. חיים שבהם לא קובעים לך כל הזמן את הלוז, מתי אתה צריך לקום ולהגיע ותעשה את זה ותכתוב את העבודה הזאת, אלא אתה זה שבוחר, את זאת שקובעת את התוכניות, את לוח הזמנים, את המסגרת. בעצם, כל שנת הלימודים, כל השיעורים של הרעמים, השיחות של המחנכות, כל מה שאנחנו לומדים, זה בעצם האמצעי שנועד להכין אותנו כדי לעבור את החופש כמו שצריך, לחיות אותו, לנהל אותו, להפיק ממנו את מה שצריך באמת, לעשות חופש גדול כמו שצריך, כי החופש הוא בעצם המטרה, הוא הרבה יותר דומה לחיים האמיתיים. לכן דווקא עכשיו, אחרי שנגמרו כל המבחנים והמתכונות של בית הספר, עכשיו הגיע הזמן למבחן הגדול באמת. איזה מין בן אדם אני בחופש? כל השנה אני כיתרתי על המסגרת שקופה עליי, יושבים לי על הראש, אומרים לי מה לעשות? בבקשה, בוא נראה אותך איך אתה עכשיו. כשלא קובעים לך מה לעשות, כשאתה זה שקובע, שמנהל, שמחליט, איך נראה היום שלך? איך עובר עליך השבוע? האם כשמתחיל החופש אתה מתפרק לרסיסים ולא נשאר כלום מכל התוכניות היפות? או שאתה מצליח לבנות תוכנית, סדר, ממלא את החופש בתוכן? דבר נוסף, וזאת הטעות השנייה, בראש הרבה מאוד אנשים תקועה איזה דעה קדומה כאילו שחופש ותכנון אלו מילים סותרות. כי חופש זה זמן שבו אני זורם בספונטניות, אני עושה מה שבא לי, מה שעולה לי לראש, מה שמתחשק. תכנון זה לתקופת הלימודים, שיש מסגרת, שיש סדר, שיש לוז. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. כדי שחופש יהיה באמת מוצלח, הוא חייב להיות מתוכנן. הוא חייב שתהיה לו מסגרת ולוח זמנים. יכול להיות שחלק מהלוז זה לקבוע זמן ביום שבו אני לא עושה כלום. מתבטל, בטן גב, שוכב במיטה על חוף הים, אין בעיה. אבל גם זה יהיה חלק מהתוכנית. אם אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אנחנו לא מתכננים, מתכוננים, בונים לנו איזשהו סדר לחופש הגדול, בקלות יכולים לעבור חודשיים וחצי ופתאום לגלות לחרדתנו שפספסנו, זה זלג לנו מבין האצבעות בלי ששמנו לב. כי הרי תמיד נמצאת בבית גם האלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היא מאוד קלה ונוחה, ובעיקר היא לא מצליחה לעשות כלום. לשבת מול הטלוויזיה, לרבוץ מול המחשב, שעות ביום, מה מפריע לעשות את זה? זה לא דורש מאמץ, זה לא דורש יצירתיות, אני לא צריך להזיז את עצמי מהקורסה. כדי לעשות את כל התוכניות והרעיונות הטובים שיש לי, אני צריך להתאמץ, אני צריך לבנות דברים, אני צריך לנסוע. אם אנחנו לא נתעקש על הדבר הזה, בקלות אנחנו נברח אל האלטרנטיבה הנוחה, שכל הדברים שלא מצליחים, מצריכים מאמץ, אבל ככה הם יכולים להעביר לנו את כל החופש בלי שעשינו כלום. ולכן, הייתה הכי טובה, חבר'ה, שאני יכול לתת לקראת החופש, זה עוד לפני שהוא מתחיל. ואם הוא התחיל, ככל שנעשה את זה יותר מוקדם, ככה עדיף לשבת עם עצמך. לקחת דף ולכתוב בו קודם כל את כל התוכניות. כל מה שאני הייתי רוצה להספיק בחופש הזה. כל החלומות, כל השאיפות, הכל. השלב הבא זה לנסות לחשוב, אפשר לעזר בזה מישהו מבוגר, בהורים, איך אני יכול לתרגם את כל הדברים האלה לתוכנית, למסגרת. מה סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב לי, מה פחות. מתי אני רוצה לעשות כל דבר בתוך החופש, לחלק נכון את הזמן כדי שאני אצליח להספיק כמה שיותר. כשעושים את הדברים בצורה הזאת, שמתכנים את הדברים, אפשר לצאת בסוף החופש עם הרגשה, וואו, זה היה חופש טוב, זה היה שווה. ולא יוצאים בזה הרגשה מתסכלת ומעצבנת, שהחופש ברח לי בלי שהספקתי מה שאני רוצה. אני רוצה לתת לכם פה חבר'ה כמה עצות ורעיונות. כל אחד ייקח לתשומת ליבו מה מתאים לו, מה יכול לעזור לו. הדבר הראשון, המבדיל בין יום ובין לילה. מה הכוונה? יש חבר'ה שבחופש הגדול הם מסוכסכים עם השעון, וקשה להבחין אצלם מתי זה יום, מתי זה לילה. והתוצאות של הדבר הזה הן ידועות. כל אחד מכיר את זה מעצמו. יום שאתה קם בו ב-11 או ב-12, הוא מתחיל ברגל שמאל. הכל באנרגיות נמוכות. הכל מתחיל הרבה יותר חלש. אני לא אומר לקום ותיקין, אבל אני אומר לא ללכת לישון ב-3 לפנות בוקר. אין איסור בחופש ללכת לישון בזמן נורמלי. אוקיי, שיהיה יותר מוחה מאשר בזמן הלימודים. לא צריך לקום אחר ב-7 לבית ספר. לנסוע לישיבה, לאולפנה, אבל בזמן נורמלי, מי שהולך ראשון ב-3, רוב הסיכויים שהוא לא יקום בתפילה עם הנצח חמה, הוא יקום ב-10, ב-11, ב-12. ממילא, גם בערב הוא שוב לא יעייף, כי הוא הרי לא מזמן קם. שוב הולך ראשון ב-3 וחוזר חלילה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה מילה עליי ועל אלוקים. אלוקים לא יוצא לחופש, בחופש הגדול. גם בקיץ הוא נמצא שם בשבילנו. התפילה זה המסגרת המינימלית של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה נכון לבנים שבינינו שמטריחים את עצמם ללכת להתפעל במניין, אבל לא פחות מזה גם לבנות. אם אני קובע לי זמן כל יום שבו אני מקדיש זמן להתפלל שחרית, מנחה ערבית, זה לא שאין לי את הזמן לזה, זה לא הרבה. אבל זה נותן צבע אחר לכל היום. יום שהתפללתי בו, הכל נראה אחרת. זה מקרין על שאר הדברים, הרגשה שלי הרבה יותר טובה. הכל מתחיל ברגל ימין. אני צריך לשאול את עצמי, האם אני מתפלל בגלל שהרם שלי מאיים עליי שהוא יסמן לי מינוס אם לא, בגלל שהמורה מחייבת אותי? או שאני יודעת, תפילה זה חשוב. זה חלק ממני, חלק מהקשר לקדוש ברוך הוא. מעבר לזה, לקבוע זמן כל יום ללימוד תורה. לא אמרתי 3 שעות, אולי אפילו לא שעה. אתם יודעים מה, שיהיה 15 דקות, אבל שיהיה קבוע. זה יכול להיות בין מנחה לערבית, זה יכול להיות לפני השינה. יותר משזה האורך של הזמן, זה העיקרון. זה להגיד, תורה, זה חשוב לי, אני לא רוצה לוותר על הדבר הזה. אתה יכול ללמוד לבד, אתה יכולה לקבוע חברותה עם חברה. זה לא תריכה גדולה לארגן איזה שיעור עם מישהו בין מנחה לערבית בסניף. אפשר להיכנס לאינטרנט, לצפות בשיעורים מעניינים. זה בקטנה, באמת לא קשה, אבל זה נותן לכל החופש הרגשה אחרת. טלוויזיה. אין ספק שמי שתוכן כל היום סרטים, והספורט המרכזי שהוא עושה זה זיפזופ בשלט עם האצבע, הוא לא יהיה יותר אינטליגנטי בגלל זה. גם אם אתם לא תאמינו לכל המחקרים שאומרים שבכל שעה של צפייה בטלוויזיה מתים לך עוד 5,000 תאים במוח, אבל המינימום שמתבקש זה, גם אם אתה צופה בטלוויזיה, להגביל זמן. כמה אני מקצה לדבר הזה כל יום? שעה, שעתיים, שלוש שעות, אוקיי. אבל שיהיה זמן קצוב, ולא, טוב, אין מה לעשות, יאללה, נשב על הקורסה, מה שיהיה, יהיה. בקלות, סמוך עליהם שיש מספיק ערוצים, ואדם יכול לקום מהקורסה כשכבר השעה היא 2, 3, 4 לפנות בוקר. אם דיברנו עכשיו על הקטע של הזמן, לא פחות מזה חשוב להתייחס לתוכן. מה מקרינים? מתאים לי לראות את זה? זה מתאים למה שאני מאמין בו? זה טוב לי לראות את זה? או שאולי זה רק מזיק? צריך לשים לב לדברים האלה. האם זה ברמה שלי או שפחות? חבל. מחשב. מעבר לכלל הפשוט שכמו שיש אנטיווירוס בכל מחשב כדי לא להידבק ושהכל יארס, חייבים שתהיה במחשב איזושהי חסימה. משהו שיגן, גם אם טיפה נהיה חלשים, סקרנים, בטעות לא להגיע למקומות שנצטער עליהם אחרי זה. מעבר לזה, להקציב לעצמי גבולות של זמן. כמה זמן ביום אני רוצה להקציב למחשב? עצה טובה, כדי קצת לעקוב אחרי זה, שימו לכם ליד המחשב טבלת מעקב. תרשמו כל יום את השעה שנכנסתם, את השעה שיצאתם. מוצאי שבת, תסכמו את השעות, אתם עשויים לגלות דבר מדהים. הרבה פעמים זה יוצא בין פי שניים לפי ארבעה לעומת מה שתכננתם. פשוט קסם כזה במחשב. אתה נכנס לעשר דקות ופתאום מגלה שעברו שעה, שעתיים, שלוש שעות. כדי שבאמת נשלוט על הדבר הזה ונשים לב, לעקוב עם מודעות, תשומת לב, זה חשוב מאוד. הניסיון הכי קשה של החופש הגדול זה אבא ואמא שלנו. פתאום נמצאים כל כך הרבה זמן ביחד, כל כך קל להתרגז, לכעוס על כל מיני דברים, אין לא מבינים אותי, לא מרשים לי, לא סומכים עליי. אין ברירה, בחופש הגדול צריך יותר סבלנות, יותר נחת. ייזכן לפעמים שהרבה פעמים אנחנו אולי בחופש, אבל ההורים לא, וממשיכים לעבוד בשביל לפרנס אותנו ולממן את כל ההוצאות והבזבוזים שאנחנו עושים. וקצת יותר סבלנות, קצת יותר אכפתיות, תשומת לב, לתת להם את הכבוד שמגיע להם, להתאפק לפעמים כשבא לי להגיד איזה מילה קשה. בזמן הלימודים הרבה פעמים גם אני כל כך עסוק במבחנים, אני עסוקה בלימודים, אין כל כך זמן להשקיע במשפחה בכלל. אחים, אחיות, בני דודים, לבקר את סבא וסבתא, החופש זה זמן טוב לעשות את זה. קצת יותר לחזק את הקשר המשפחתי, טיולים ביחד, לעשות כל מיני דברים, ויכול לתת אווירה הרבה יותר טובה בבית, של כיף, של ביחד, שתשפיע על כל השנה שלנו. הדבר הבא, עבודה. מי שיכול למצוא לעצמו עבודה לחלק מהזמן בחופש, זה דבר נפלא. זה גם עוזר לנו למלא את הזמן, להוציא כוחות על משהו יצירתי וחיובי, וגם להרוויח קצת כסף. כמה אפשר כבר לחיות על חשבון דמי הכיס של ההורים? חוץ מזה, אתם יודעים איזה כיף זה לקנות משהו בפעם הראשונה שאתה יודע, זה בכסף שלי, שאני עבדתי בשביל זה, זה הרגשה נהדרת, שווה. לעשות למצוא איזושהי עבודה, לחלק מהיום לפחות, זה הוסיף הרבה לחופש הגדול. הדבר הבא, כוכב נולד. תמיד ידעת שאתה מה זה מוכשר. פשוט לא הלכה את ההזדמנות לבטא את זה. עכשיו החופש זה הזמן לגלות את הדבר הזה. כל מיני דברים שאמרת שאתה רוצה לעשות, אבל אין לך זמן ללמוד לנגן בגיטרה, בא לך לרקוד, לשיר, לכתוב סיפורים, אני לא יודע מה. אלה ואחת דברים. אין תירוצים. עכשיו החופש, זה הזמן, לכו על זה. תלמדו, תפתחו, תעשו. זאת ההזדמנות. דבר הבא, יש שמועות עקשניות שיש עולם שקיים מחוץ לגבולות הפייסבוק. אנשים שחזרו משם מספרים שיש שם דברים מאוד מאוד מעניינים ושווה לנסות את זה. החופש זה הזדמנות לגלות כמה דברים יש בעולם, בחיים שלנו, מחוץ למחשב ולאינטרנט. הנושא של תנועות נוער, שהרבה מאיתנו הולכים במהלך השנה, החופש זה הזמן להעביר אילו, לארגן עוד פעילויות, מפגשים, להשקיע. דבר שני, קצת להזיז את עצמנו, נפש פריאה בגוף בריא. מי שלא רוצה בסוף החופש שיהיה לו צורה של קורסה או של כיסא מחשב, עכשיו זה הזמן לצאת, שחק כדורסל, שחייה, ריצה, פינג פונג, כל מיני דברים, לרקוד, להפעיל את עצמנו, לרכב על אופניים, קצת לראות שמיים, שחק עם, עם חברים, עם חברות, זה להפעיל את עצמנו, קשרים עם, עם אנשים, להוציא אנרגיה. כדאי מאוד לעשות את זה. כמה שנצליח להזיז את עצמנו קצת מהמחשב ומהטלוויזיה, זה בהחלט כדאי ושווה. לא שכחנו את ארץ ישראל היפה שמזמינה אותנו להכיר אותה דרך הרגליים, לטייל בנגב, בגליל, ברמת הגולן, ביהודה ושומרון. יש מקומות כל כך יפים ונפלאים, נחלים, הרים, לבקר. החופש זה גם זמן להשקיע בעצמך. כל מיני דוגמאות, למשל, לפתוח את האנציקלופדיה. לצאת אחרי שעתיים קצת יותר מלומד וחכם, לבקש מהספרנית שתמליץ לך על איזשהו ספר טוב. צאו לירושלים ערב אחד. תפילה בכותל המערבי, טיול ברובע היהודי, יש כל כך הרבה מה לבקש, להתחנן, להתפלל עליו. עוד מעט מגיעים הימים של י' ז' בתמוז, שלושת השבועות. מה אומרת לי התקופה הזאת? מה זה בשבילי? ואם זה לא אומר לי שום דבר, זה בעצמו אומר משהו. קצת ללמוד על הדברים, להתכונן, לקבל אותם בצורה נכונה. שב עם עצמך עם דף נייר, תכתוב רשימה דברים שאני רוצה להשיג בעצמי בשנה הבאה. תכתוב רשימה של 5 דברים שאני רוצה לעשות בחופש הגדול, תתקשר לחבר הכי טוב שלך, תבקש ממנו לעשות אותו דבר ותחליפו את הרשימות ביניכם, תגלה דברים חדשים שלא חשבת, לך על זה. תכתוב בגוגל את המילה התנדבות, תקבל 334,000 דפים של תוצאות. עכשיו אתה צריך רק לבחור. לא לשכוח לצד כל הזמן שאני מקדיש לעצמי לחשוב על עם ישראל, אם יש משהו שאפשר להתנדב, לתרום, לעזור לאחרים, בהחלט זמן טוב לעשות את זה. דבר אחרון חביב, ונשמרתם לנפשותיכם. בעזרת השם חבר'ה, הולך להיות לכם חופש מדהים. בבקשה, בבקשה, שזה לא יהיה חס וחלילה החופש האחרון שלכם. החיים יותר מדי יקרים בשביל לגמור אותם על כל מיני שטויות מטופשות. טרמפים מסוכנים, טיולים בלי אחריות, להיפגש עם אנשים שהכרתי דרך האינטרנט, נהיגה בלי רישיון. אתם יותר מדי חשובים להרבה אנשים. תשמרו על עצמכם, על הגוף, אבל לא פחות מזה גם על הנפש. החופש והקיץ מזמים הרבה מאוד ניסיונות לא פשוטים בכל מיני תחומים, צניעות, כל מיני דברים אחרים. צריך לזכור שכל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, הערכים שלנו, הם לא יוצאים לחופשה ולא מתבטלים רק בגלל שעכשיו קיץ. זה מלווה אותנו כל הזמן, ואני מאמין שאפשר לבלות ולעשות כיף חיים וליהנות ולהוציא מהחופש הזה את המיץ. כשהכל יהיה נקי וקשר וכמו שצריך, ואז גם ההרגשה שלנו בסוף החופש תהיה הרבה יותר טובה. בסוף החופש הקודם שאלתי איזה ילד, תגיד יוסי, מה עשית בחופש? הוא ענה לי בשתי מילים, הייתי בפייסבוק, ממש ככה. אם אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו, אנחנו חייבים להתכונן לחופש. ניסיתי להציע פה כמה עצות, תוכלו להוריד כאן מאתר מכתב שכתבתי לכם עם כל מיני רעיונות כאלה ונוספים, איך לעשות את החופש הזה ליותר מוצלח. אתם מוזמנים כאן בתגובות למטה להוסיף עוד רעיונות משלכם. האם בעוד חודשיים אני אמצא את עצמי משועמם, מתוסכל, כשיש באמתחתי 500 או 1,000 שעות של טלוויזיה, של אינטרנט, של פייסבוק, או שאני אצא מהחופש הזה עם הרבה מאוד כוחות, עם מרץ, מלא בסיפוק ושמחה? בסופו של דבר, זה תלוי בי, תלוי בך, בך. מה אנחנו נעשה עם החופש שלנו? שיהיה לכם בהצלחה, להתראות.